אנחנו בסעיף האחרון של מידות ראייה, זה סעיף יוטט. קראנו אתמול את כל הסעיף, אנחנו עכשיו קוראים לאט לאט. אז התחלנו אתמול להסביר שהסעיף מדבר על היחס בין יראת שמיים ליראת חטא, והתחלנו להסביר שהביטוי יראה גדולה זה מזכיר לדבר הזה יראה שאתה רואה את הגודל האלוקי. כן, והיראה הגדולה היא, אמרנו, זה המושג הזה של יראת שמיים. ואתה, כשאתה חושב על האור האלוקי, אתה מתמלא ברוממות, בהרגשה ש... כן, שאתה עומד מול דבר מרומם. והיראה היא לא סותרת את השמחה. כתוב דווקא יראתי מתוך שמחתי. יש בחסידות הרבה על המושג הזה של יראה מתוך שמחה. זה הרבה הרבה מדברי התורה בחסידות סביב ראש השנה, זה היראה של מתוך שמחה. כי היראה זה משום גם ראייה, שאתה שם לב שיש מלכות השם בעולם, אתה שם לב שיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז כשלעצמו זה ממלא אותך שמחה. כן? ברוך אתה אדוני מלך העולם שכולם בו. אבל פה מדובר שהיראה הגדולה היא גם מתפרטת, יש לה ענפים. והיא ממלאת את הלב יראת חטא. אבל יראת החטא פה היא נהפכת להיות לדאגה רבה מפני הדקדוקים הרבים. כלומר, היראה היא בעצם היכולת להחשיב כל דבר שנוגע וקשור להערה האלוקית. וכל דבר ודבר שהוא נוגע לעניין האלוקי, זה, אתה מתחיל להחשיב אותו מאוד. כן, אתה רואה בו דבר גדול. ומילא, ומילא יש לך הבחנה, כן, זה עושה לך את ההבחנה בין דברים שהם מבחינתך קשורים לאור האלוקי, נגיד ענייני המצווה, לבין ענייני הרשות. וכל ענייני המצווה וכל פרטי המצוות הם נחשבים אצלך כאיזשהו דבר גדול. אז אומר הרב, הדבר הזה שאתה מגיע למצב הזה שאין לך כל כך הבחנה בין דבר גדול לדבר קטן, צריך לבחון אותו. זה לא דבר פשוט. שאנחנו נגיד נבחן מצד מידת האהבה, כן? מצד מידת האהבה, כשאתה מדבר מצד, אני מקווה שזה עוד, כן, עוד נמצא. כשאתה מדבר מצד מידת האהבה, אז בוודאי שיש הבדל בין כשאתה מתעסק בעיקר המצווה, כן, למין שאתה מתעסק באיזשהו דקדוק של המצווה. כשאתה שואל את עצמך, מה ממלא אותך? אז יש בוודאי הבדל מאוד מאוד גדול בין מה שממלא אותך כשאתה מקיים את עיקר המצווה. כן, אתה נותן עולם. אז יש את זה שאתה עצם נטילת הלולב, קחת הלולב, ויש את הדקדוקים, כן, שכשאתה נוטל את הלולב, אז בנעינויים, תעשה כך וכך נעינויים, תעשה כך וכך דקדוקים, אז מצד מידת האהבה, נכון, אתה גם, יש לך חיבה יתרה גם לדקדוק הזה, שגם, אני יודע מה, יש משהו שאתה עושה שלוש מעינויים, אתה עושה דווקא לרוחות בצורה מסוימת, ואתה מנענע עם הלב בצורה של לב, יש המון המון דקדוקים שהם, כן, אבל זה בוודאי שהדבר שממלא אותך זה לא הדקדוק רק, וכשאתה מדבר מבחינת כמה החיות שיש לך במצווה, אז ברור שיש הבדל בין כשאתה מתמלא מכל המצווה, נאמר, לבין אתה מתמלא מענף במצווה, כן? אבל כשאתה מתבונן על הדברים מצד מידת היראה, כן? אז מה זה היראה? היראה זה לא שאתה קשור לדברים מצד מדרגת האור שיש בהם. כי דווקא היראה זה אתה ירא מהאור. אתה מודע לדבר הזה שמאחרי הדברים האלה יש אור מאוד מאוד גדול ואתה ירא ממנו. כן? היראה זה מצד ההרצה שיש לך לאור האלוקי, שהוא הרבה יותר גדול והרבה יותר מרומם מהיכולת, מהיכולת בעצם להסיק את הדבר. אז בעצם כשהאדם ניגש למצווה, ויש לה גם דקדוקי מצווה, אז בעצם אתה נמצא במצב קבוע של יראה. כי היראה היא לא עושה הבחנה בין עיקר המצווה לבין פרט מהמצווה, כי זה התוכן של היראה. התוכן של היראה זה שאתה אפילו פרט קטן של המצווה אתה לא יודע איך כן, מה כל המשמעות שלו, מה כל התוכן שלו, ואז בעצם זה מאבד טיפה את השיווי משקל שבין דבר גדול לדבר קטן. אין, החיים שלנו בנויים בצורה כזאת, כמו שהאדם יש בו לב, יש בו מוח, יש בו ידיים, יש בו דברים קטנים, יש דברים גדולים, והאדם לא יכול לא לעשות הבחנה בין הדברים. ודאי שצריך שיהיה הבחנה מדבר גדול לדבר קטן. והיראה היתרה הזאת של הדקדוקים היא כשלעצמה איזשהו דבר שממלא את התלים דאגה רבה מפני הדקדוקים הרבים. כלומר, אתה לא יכול להיות עסוק בהתמלות מן האור, אלא כל הזמן מזה שאתה דואג שמא פגעת באור. אף על פי שהיא מפריעה לפעמים משמחת התורה והעבודה. כלומר, כשאנחנו לומדים תורה, אז ברור שצריך ללמוד תורה גם ביראה. הגמרא במסכת ברכות מביאה דעה שבעל קרי אסור בדברי תורה, קשור פרשת שבוע. לומדים את זה שכשאדם לומד תורה זה כמו יום אשר, זה כמו לקבל את התורה מסיני, כאילו יש צד שזה כמו מעמד הר סיני, וכמו שבמעמד הר סיני עם ישראל היה צריך להיטהר ובעל קרי היה צריך להיטהר והיה אסור לשמוע את התורה כשיש לך איזשהו פגם ביראה, כן? ובעל קרי זה ביטוי לזה שאתה זורם בחיים, אתה לא, כן, אתה לא נמצא באיזשהו עמדה של פחד מהחיים, אלא אתה חי את החיים. אז ברור שיש משהו טוב שהאדם לומד את התורה ביראה גם. אבל עיקר לימוד התורה זה צריך להיות שמחה. מתי יש שמחה? שמחה זה כשיש יותר אהבה. כן, לימוד תורה עיקרו הוא צריך לבוא מצד היראה או מצד האהבה? מה אתם אומרים? מה? אני חושב שעיקר לימוד תורה זה בוודאי צריך לבוא מצד האהבה. והוכחה לדבר הזה שהברכת האהבה רבה, כן, עיקר מה שאנחנו מזכירים מברכת האהבה רבה, זה העניין הזה של הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא אהב אותנו, הוא נתן לנו את השעשוע הזה, כן, את השעשוע הגדול שלו, הוא נתן לנו כדי שנשתעשע בו, נשתעשע בדברי תורה. אז עיקר העניין של התורה הוא צריך להיות מצד האהבה, וכשהאדם הוא מתמלא באהבה, הוא ממילא מרגיש את האור של השלמות, הוא מתמלא שמחה, כן, זה ממלא עונג, פקודי השם ישרים משמחי לב. כן, ראש הישיבה רגיל לדבר על הדבר הזה, שנכון שהאדם נכון שלגבי כל המצוות יש עניין לקיים את כל המצוות בשמחה, אבל יש הבדל בין היחס בין שמחה בקיום המצוות ליחס לשמחה בדברי תורה. בכל המצוות השמחה זה מעלה לקיים את המצווה, כמו שיש עוד הרבה מעלות. בתורה שמחה היא תנאי בלימוד. זאת אומרת, המהות של הלימוד הוא צריך להיות משמח, ואם הוא לא משמח, אתה לא יכול ללמוד בעצם. וההוכחה שלו, זה שאנחנו רואים שאבל אסור מדברי תורה, ושבתשעה באב אסור ללמוד תורה. למה? למה שלא? בסדר, ללמד תורה, אבל נקפיד לא להיות ללמוד תורה שהיא לא משמחת. כן? אז זה רואים שזה משהו מהותי בתורה שהיא תהיה דבר שהוא משמח. אז אומר הרב, כשהאדם לומד תורה והוא בעירה גדולה, והעירה הגדולה היא מתפרטת בסופו של דבר גם לדקדוק. מה זה לדקדוק? שהוא יש המון המון פרטים, ואז הוא כל הזמן בעמדה של עירה, וזה לא נותן לו תנאי לאהבה, ואז הוא מאבד את האיזון, כמו שהסברנו קודם. הדבר השני, זה מפריע לשמחת התורה. למה? כי כשאדם הוא לומד תורה, אז זה גם קשור לעניין של הפרטים. כשאדם לומד תורה, אז מה אתה רואה בלימוד? האם אתה רואה בעיקר בלימוד את הערך העצמי של הלימוד? או אתה אומר, לא, הלימוד הזה, כשאני לומד, אני מרגיש, אני לומד על מנת לעשות. אני לומד כדי לקחת אחריות על מה שאני לומד. זה מחייב אותי עלוני. כן, מה שאני לומד, זה מטיל עליי מאוד מאוד אחריות. כן? אז נכון שהחז"ל אמרו את הדבר הזה, גדול תלמוד מביא לידי מעשה, וגם צריך שהאדם ילמד על מנת לעשות. אבל אין הפירוש שכשהאדם לומד הוא יצייר לעצמו את המעשה, האם הוא יעמוד בכל מה שהוא למד או לא יעמוד בכל מה שהוא למד. כן, האדם לא צריך לצייר לעצמו כבר את עולם המעשה, ואם הוא מתמלא באחריות הזאת, ואיך הוא יעמוד בכל הפרטים שהוא לומד. לא. התורה, מה שחז"ל אמרו, צריך ללמוד ברמה כזאת שאתה, זה לימוד כזה ברור שהוא יכול להביא אותך לידי מעשה. אבל זה לא זה שבזמן הלימוד אתה תתעסק עם השאלה הזאת, האם אתה תצליח להוציא את זה לפועל במעשה, או לא תצליח להוציא את זה לפועל במעשה. כשהאדם יש לו עירה גדולה, הוא לא מצליח ככה ללמוד. הוא לא מצליח להישאר בלימוד כאיזשהו דבר שהוא עומד בפני עצמו. תענוג שעומד בפני עצמו. זה מה שכאן אומר הרב, שהיא מפריעה לפעמים משמחת התורה. כלומר, אפילו העוצמה של לימוד תורה, שהוא בדרך כלל מבריח אותך מהשאלה הזאת של אם אתה עושה את אחריותך או לא עושה את אחריותך. בלימוד תורה אדם כביכול נמצא בעולמו, בעולם של תענוג, בעולם של שעשועים, בעולם של מחשבות טובות, בעולם של שאתה נפגש עם דבר השם, כן? אבל היראה יכולה לדרום לדבר הזה שהיא לא נותנת לך להישאר בשמחה, בשלב הזה של התורה, וזה פוגע בשמחת התורה. כן, זה מה שהוא אומר, הרב, שמפריע לפעמים משמחת התורה. והדבר הנוסף שהוא אומר הרב, וגם זה לפעמים פוגע משמחת העבודה. זה כבר פחות קריטי. מה זה עבודה? עבודה זה עבודת השם, בעיקר תפילה, עבודת הקורבנות, עבודה בבית המקדש. עכשיו, בזמן העבודה הוא באמת, אם אני כאילו שואל את עצמי, בזמן העבודה, איזה דבר צריך להיות יותר דומיננטי? בהחלט, היראה היא דבר יותר דומיננטי בעבודה מאשר בלימוד. בלימוד, הדבר הדומיננטי זה אהבה. בעבודת השם, שזה עבודת הקורבנות, עבודת התפילה, אז שם האדם בעיקר צריך למסור את עצמו לשמיים, לבטל את עצמו, לזכור את הדבר הזה שהכל הוא מכוח איזשהו מקור עליון, כן, זה העבודה. אבל גם בעבודה יש מושג כזה שצריך שיהיה שמחה. כן? למשל, אנחנו יודעים שבבית המקדש הלוויים משוררים. כלומר, בזמן העבודה יש שמחה. למה? כי צריך שיהיה באמת גם את את האור הכללי הזה, או את התודעה הכללית הזאת, שאיזה שמחה זה שקדוש ברוך הוא מקבל את העבודה שלנו. כן? הזכות הזאת להיות עבד השם, זה צריך להיות גם דבר שהוא מאוד מאוד משמח, מאוד מאוד מלהיב. נכון? אחרי כן, כשאתה מתעסק בפרטים של הקורבנות, או בפרטים של של התפילה הזה, אז אתה צריך, אז אתה נמצא יותר בעיר הזה, אבל אתה צריך גם את השמחה. והיראה הגדולה, כשהיא מפרטת בפרטי הפרטים, היא לא נותנת לך להישאר ביראת שמיים הכללית הזאת, בהרגשה הכללית הזאת, והיא יכולה גם לפגוע בשמחה, בתורה ובעבודה. זה מה שכאן אומר הרב. כן? כלומר, הירא, הוא לא יכול להתפנות. אם היו שואלים אותי, כן, אז מתי עיקר השמחה בזמן העבודה? אז הייתי אומר, עיקר השמחה בעבודה היא קשורה לשמחה לפני העבודה ושמחה אחרי העבודה. גם בשעת העבודה, האדם אולי במדרגה העליונה, זה עבודה של בית מקדש שאפשר לשמוח. אבל נאמר, מבחינת היכולת של היותר פשוטה, בזמן העבודה יש לך יראה, לפני העבודה ואחרי העבודה אתה צריך להיות בשמחה. היראה היא לא נותנת לך את הזמן הזה או את הפניות הזאת שאתה באמת שמח לפני וזה, והיא תוקעת אותך כל הזמן בעבודה, והיא פוגעת או היא חוסמת מהיכולת לשמוח בעבודה. נוסיף הרב ואומר, ויש בה גם כמה מכשולים שצריך לגודרם ולהישמר ממנה. חוץ מההתעסקות היתרה בפרטים, חוץ מהפגיעה בשמחת התורה והעבודה, אין? יש בה עוד מכשולים. אין? אז הרב לא מסביר מה עוד המכשולים. אז צריך לאסוף מדברי הרב, או לאסוף מדברי האחרים, איזה עוד מכשולים יכולים להיות מיראה יתרה. אז אני חושב באמת, זה קשור לקצת למה שאנחנו אמרנו, שהיראה הגדולה, היא לפעמים גורמת לדבר הזה, שהאדם לא יודע להבחן בין מדרגות שונות. כן? ואז האדם נהיה קנאי, על כל דבר, כן? והוא נהיה באיזושהי, הרבה פעמים זה יכול לגרום לקפדנות יתרה, להתעוררות כזאת של מידת הדין. אז האדם קודם כל קפדן על עצמו, אחרי כן זה עלול לעבור לזה שהוא מתחיל להיות קפדן על אחרים. כלומר, החרדה הזאת והיראה הזאת, אומר הרב, צריך לשמר ממנה, צריך לגדור אותה. היא איזשהו כוח מאוד חזק, שהוא גם יכול לפגוע, כן, יכול מאוד מאוד לפגוע. יש בה כמה מכשולים שצריך לגודם ולהישאר ממנה. אומר הרב, אז כשאנחנו רואים שיש בעולם יראה כזאת יתרה, או כשאנחנו רואים שאצל האדם יש את הדבר הזה, אז אנחנו אומרים, וואו, עבוד עליו, אומר הרב, לא. מכל מקום, כיוון שהיא באה מלב טהור וחרד על דבר השם, סוף סוף שתחומם את האדם. כלומר, אז באמת לפעמים היא לוקחת אותך למה שהרב כאילו אומר, שאפשר ללמוד מה שהרב אומר, אפשר ללמוד את זה בצורה ש שזה סייעתא דשמיא, כאילו, כיוון שאחרי הכל אדם עשה לשם שמיים, אז בסופו של דבר יהיה לו סייעתא דשמיא להזין את עצמו, אבל אפשר לראות את זה גם, אפשר ללמוד את זה, שזה לא רק סתם יראת שמיים, זה לא רק סתם יראת סייעתא דשמיא, ברור שזה גם סייעתא דשמיא, אבל אני חושב שזה אדם שהוא יראה, ובאמת הוא ירא, וזה גורם לו לכל מיני דברים שנמנעים ממנו, כמו שהרב תיאר. כן, האדם הזה הרי בבסיס יש לו רצון טוב. והוא חושב שהוא מוציא לפועל את הרצון הטוב שלו על ידי העירה הגדולה הזאת, על ידי העירה היתרה. אבל זה לא אדם אגואיסט, זה אדם שהוא לא חושב על עצמו. הוא אדם שבסופו של דבר, אם הוא יראה את התולדות של העירה הגדולה, בסופו של דבר הוא יבחן את עצמו. בסופו של דבר הוא יאזן את נפשו. כן, הוא בסופו של דבר יגיע לאיזון. זה, הוא צריך לעבור את ה... אין אדם אומר לדבר תורה להם, כן, נכשל בהם. אבל בסופו של דבר, אם הוא... כיוון שהשורש שלו זה להופיע את רצון השם, אז הוא... אז כשהוא יראה את התולדות של העירה הגדולה, והוא יראה שזה לא מוסיף תיקון לעולם, שגם זה פוגע בתיקון שלו, כן? אז הוא יגיע בסופו של דבר לאיזון הנכון, וביטחון ועוז ילבש. כן, זה דבר שאנחנו אומרים, הביטחון העמוק הוא כשהאדם מפחד מהשם. הפחד מהשם הוא בסופו של דבר נוטה לעצמה מול שאר הדברים. אתה כל הזמן חושב רק על על העירה מהשם, אז בסופו של דבר זה קודם כל שולל את הפחד מדברים אחרים. ולגבי הפחד מהשם, כיוון, כמו שאומר הרב, שהדאגה שלו באה מכוח יראת שמיים, זה בסופו של דבר, האדם הזה יצליח להתגבר על הדאגה ועל הפחדים כלפי שמיה, ואז הוא יתמלא ביטחון ועוצמה ועוז ילבש. בכל הדאגות העמוקות יהפכו לו לששון ושמחה. כלומר, במקום להיות כל הזמן עסוק במה שאולי הוא לא הצליח, כל הזמן זה הרי היה הדאגה. המצב הזה שהאדם כל הזמן היה תקוע בחוסר ההצלחה שלו, בזה שהוא הרגיש את חוסר ההצלחה, הוא הוא יראה בסופו של דבר, ברגע שהוא באמת יתגבר על הדאגה הזאת, אז זה לא זה שאז הוא יהפך להיות בן עויני, זה לא זה שהוא כאילו יתרחק מהקדוש ברוך הוא, אלא הוא יתרגם את הרצון שלו לקרבת השם לסוג קרבת השם שהיא לא תהיה בדרך של דאגה, אלא בדרך של ששון ושמחה. מה זה דרך של ששון ושמחה? זה הבאת תודה. כן, כמו שאומרים חזן, קורבן תודה הוא לא ייבטא לעתיד לבוא. כן, איך, מה זה סוג העבודת השם של, שזה בצורה הזאת של ששון ושמחה? זה שאתה כל הזמן תראה את ה... כן, את זה, איך שהקדוש ברוך הוא מאיר לך פנים, כן, ואיך אתה רצוי בפנים, אל מול השכינה, אל מול הקדוש ברוך הוא, ואז הדאגה היא הרצון לקרבת השם, והרצון לקרבת השם יקבל את צורת הקשר ההפוכה לדאגה שהיא ששון בשמחה, ואנחנו תרגמנו את זה לעניין הזה של אמירת תודה. מה שאני כתבתי פה עוד לעצמי זה שהיראה זה בעצם זה שהאדם עסוק בהופעת האור האלוקי, כן? ואנחנו צריכים בסופו של דבר לזכור העניין, כן, היחד שלנו לאור האלוקי, הוא תמיד יש בו את המתח הזה בין האלם של האור האלוקי לבין הגילוי של האור האלוקי. זאת אומרת שהאלם מביא לך את הדאגה ואת ההרגשה הזאת שאתה לא זוכה ל- 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 לקרבת השם, והגילוי הוא מביא לך את התודה, את הששון, את השמחה. כן? אז מה שכאן אומר הרב, צריך תמיד להאמין בדבר הזה, בהתקרבות, ביחד שלנו עם האור האלוקי, הגילוי הוא מתגבר על האלם. כלומר, זה לא זה שהאלם, שברור שתמיד אנחנו נשאר בדבר הזה שהצד האינסופי הוא יותר ממה שמתגלה, אבל הקדוש ברוך הוא דואג שהצד שאתה תתמלא בחיות, והחלק הזה שאתה תהפך להיות אדם מלא חיות ומלא זה, הוא יהיה הדבר הדומיננטי. כן, זה הרבה, אני חושב, צריך ללכת בדרך הזאת, שהאדם הירא בעומק, הירא בצורה מאוד מאוד עמוקה, הוא יגיע למה שדיברנו על הענווה של משה. כלומר, שהענווה של משה זה בעצם שהאדם כבר לא מתעסק עם עצמו. הדבר הכי הכי טוב, כשאדם מתחיל באמת להסתבך, מה אני, איפה המקום שלי, אני בסדר, אני לא בסדר, זה בסדר, אז אתה יכול ללכת ללכות תשובה של הרמב״ם, להגיד לעצמך אני בינוני, זה מה שאומר הרמב״ם, אני מצד אחד אני אומר לעצמי אני לא יותר מדי, אני אומר מצד שני לעצמי אני לא פחות מדי, זה ההדרכה שלה שאומר הרמב״ם. אבל אפשר לקרוא את הרמב״ם הזה, ואפשר ללכת בדרך נוספת שבאה ואומרת, זה לא עסק שלי מי אני. אני עסוק בקדוש ברוך הוא. אני עסוק כן, אני לא הנושא. כן, הנושא הוא גילוי שמיה. כן, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. וזה לא משנה מה אני. זה המדרגה כאילו הכי הכי שהאדם מצליח, וזה מביא למצב הזה שהאדם לא דואג. כל הדאגות העמוקות יהפכו לו לששון ולשמחה, כי הדאגה היא נובעת אחרי הכל מזה שהאדם דואג למקום שלו, לאיפה הוא, האם הוא עמד במחויבות שלו, לא עמד במחויבות שלו זה.
חשבון נפש.
מה? חשבון נפש, כן. אז החשבון נפש בהתחלה הוא חשבון נפש מצד המקום שלך. והחשבון נפש המתוקן זה מצד הקדוש ברוך הוא. אתה עושה חשבון נפש, איפה הקדוש ברוך הוא? וכל מקום שאתה מוצא את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, כן, אתה ששם ושמחה יש לך. כלומר, זה כבר לא חשבון נפש מצד הדאגה, אלא זה חשבון נפש של אתה עושה חשבונו של עולם, חשבון של הקדוש ברוך הוא. כן, זה המדרגה כאילו העליונה הזאת. אני לא יודע אם הרב פה מדבר על המדרגה הכי עליונה הזאת, אבל זה, כשאנחנו חושבים, אז זה הדרך באמת, איך, למה אנחנו חותרים? אנחנו חותרים למצב הזה של, שהאדם לא חושב איפה הוא, אלא האדם חושב איפה הקדוש ברוך הוא. כן, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. וזה צריך להביא כאילו את, את התיקון הזה, את התפועה הזאת. ועכשיו הרב מביא לסוף הסעיף הזה כמה וכמה פסוקים שצריך לעיין בהם, כן, איך הם זה. אז הפסוק הראשון הוא מביא מישעיה, בן זה אבית אל אני ומחי רוח וחרת על דברי. כן, אז בפסוק הזה מה שמודגש זה שאדם שהוא שפל רוח, אדם שהוא אני ומחי רוח, אז הוא זוכה להשכחה פרטית, אל זה אבית. כן, הוא זוכה להשגחה פרטית מיוחדת, זה מה שהרב אומר, שכיוון שזה התחיל מעניות ומחרדה, בסופו של דבר האדם זוכה להשגחה פרטית מיוחדת. זה הפסוק הזה, ואל זה אבית, אל אני ומחי רוח, לחרד על דברים. הפסוקים, הפסוק הבא, זה מה שאמרנו מפסוקים, גשם לדבות תניף אלוהים נחלתך ונראה, אתה כוננת חייתך ישבו בה, תכין בטוברך לעני אלוהים, אשר ייתן עומר עם בשרות צבא רב, מלכי צבאות ידתון ידתון ונבד בית תחלק שלן. כן? אז פה לא מדובר על האדם היחיד, אלא מדובר על עם ישראל בכללו. כן? שהוא עם ישראל בכללו נחשב אני אלוקים, כן, כן, הוא נחשב לעני, ועם ישראל יושב בנחלת השם, כן, ככה, תניף אלוהים נחלתך, ויש פה תיאור, ונלאה אתה כוננת. מה זאת אומרת? עם ישראל עייף ממה שכוננת בו, ממה שכאילו הכנת בו שהוא צריך לעבוד. יכול להיות שזה באמת משהו מיוחד שקשור, כלומר אפשר לקרוא את הפסוקים האלה סתם על חקלאי שהוא עייף מהעמל של העבודה החקלאית, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו גשם, ברכה ושפע. אבל אפשר לראות את זה גם, אני מבין שהרב לוקח את זה גם בהקשר הרוחני, שיכול להיות בגלל שאנחנו בארץ ישראל, אז ארץ ישראל זה כמו מה שהחרדים אמרו, שאי אפשר לעלות לארץ ישראל, כי אתה בפלטרין של מלך, אתה נמצא כל הזמן ביראה ודאגה, שאם אתה לא מתאים לפלטרין של מלך, וזה כאן התיאור הזה שאתה נלאה, ואתה עייף כאילו שאין לך ביטחון שאתה ראוי, ואתה עייף כבר מזה שאתה לא עומד במחויבות של להיות בנחלת השם, ואז הגשם שהקדוש ברוך הוא נותן זה איזשהו דרך שהאדם מרגיש בה את המאור פנים האלוקית, את ההשגחה האלוקית, את את הברכה האלוקית, כן, וזה מה שגורם לעם ישראל, כמו שהוא אומר, נבד בית תחלל שלל, כלומר, העם העני הזה, הוא מרגיש פתאום שיש לו הרבה הרבה שלל, וסייעתא דשמיא, וכן, אחרי שבאמת הוא היה נלאה. אז זה עוד פעם התיאור הזה שהרב מתאר פה, שיש מצב ראשוני של תקיעות כזאת, עצירה, ויש מצב שני של הרגשת הרגשת ברכה ושפע. זה הפסוק הזה. פסוק הבא, סס אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב. כן, אז הכוונה היא שבדרך כלל העומר של הקדוש ברוך הוא עומר שמטיל על האדם אחריות, מחויבות, ובשלב הראשון היא נהפכת להיות איזשהו דבר שהאדם חרד ממנה, אבל אחרי כן היא בעצמה נהפכת להיות המקור לססון. כן? סס אנוכי על אמרתך. כלומר, זה שאתה חייבת אותי משהו, זה עצמו גורם לי לשמחה. כלומר, אתה לוקח את דבר השם בעיקר לא בחלק של הדאגה, האם אתה תעמוד בדבר השם או לא, אלא אתה לוקח את דבר השם בעיקר כאיזה דבר נפלא שקדוש ברוך הוא קרוב, כאילו רוצה את הקשר, או אנחנו יכולים להיות קשורים לקדוש ברוך הוא דרך אמרתך. כן? זה הסס אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב. כן? אמרות השם תפוסות אצלנו בסופו של דבר לא כמקור לדאגה, אלא כמקור לקשר. זה הסס אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב. שלום רב לא אוהב תורתך ואין לנו מכשול. כן, אז גם כאן מה הכוונה? איזה מכשול יש לאוהבי התורה? כן, אין לנו מכשול. אז זה מה שהוא אומר, זה אנשים שמפחדים להיכשל בדברי תורה. כן, והקדוש ברוך הוא, כן, הוא נותן להם הרגשה של שלום, שלום רב, לא אוהב את תורתך, אין לנו מכשול. הם פחדו מהמכשול, זה מה שהרב כאילו מסביר. כן, הם, אדם שעמד לגשת לתורה, הוא כל הזמן, הוא פוחד להיכשל, אבל זה בוקר בסופו של דבר, גורם לה, שלום רב, אוהב את תורתך.
אוהב את תורתך.
מה?
אוהב את תורתך.
כן. כן, כן. והפסוק האחרון. אלוקים השם חילי וישם רגליי כאיילות באלמותיי ידריכני ונצח בגינותיי. כלומר, אז אמרנו, הפסוק הזה הוא מהנביא חבקוק. ספר חבקוק הוא ספר מאוד קשה, כן, אבל בוודאי ספר חבקוק מדבר שם הרבה על העניין של שכר ועונש וצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ויש שם איזו תפילה מאוד קשה של חבקוק, של למה הרשעים מצליחים, למה הם פוגעים בישראל, אבל אומר הרב, הפסוקים האחרונים של, של ספר חבקוק מסיימים בסופו של דבר בביטחון של חבקוק, של הנביא, כן, הפסוק לפני הפסוק הזה הוא ואני, באשם אלוזה אגילה באלוקי אישי. ואז הפסוק האחרון כתוב אלוקים השם חילי, כלומר השם הוא הכוח שלי, וישם רגליי כאיילות. כן, הוא כאילו אני רואה בו את זה שהוא מצמיח לי את הכישרונות, את היכולות, כן, וישם רגליי כאיילות, אני מרגיש את הסייעתא דשמיא שהוא נותן לי את הזה, וכנראה ההרגשה הזאת שיש לבן אדם בהשגחה הפרטית הזאת, שיש לו כישרונות ושהוא מצליח לעשות דברים שבר אנוש רגיל מתקשה לעשות בהם, והוא זה זכה להשגחה פרטית מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוח מיוחד, זה נותן לו את האלבמותי ידריכני, כלומר האדם אז מרגיש, מה שכולם מדברים על שהאדם צריך להתגאות בעבודת השם, או להרגיש, כן, ויקבע לי בו בעבודת השם, כן, זה למנצח במקנותיי, כן, שם השם. עכשיו אנחנו נגיד לחיים, לכבוד הסיום של פסקאות היראה.